טוב, אז את הפרק הזה אנחנו מקליטים כמעט 3.5 שבועות אחרי אותה שבת נוראית. האמת שככה התלבטנו, אני וריקי, האם להקליט, מתי להקליט, מה העיתוי הנכון, ואז ככה בשיחה שלי עם ריקי הבנו שכנראה אין יותר מדי עיתוי נכון, וזה פשוט מה שמרגיש לנו כרגע הכי נכון מבחינתנו לעשות ולשתף. אז קודם כל, היי ריקי.
היי.
טוב, אני לא אשאל אותך מה נשמע ומה קורה ומה שלומך,
כן.
כי
אתה
את
יכול
יודעת.
לדמיין שלא משהו.
כן, כנראה. זאת אולי השאלה הכי טריקית בימים האחרונים, וכולם קצת מתפתלים ששואלים אותם מה שלומם. אתה רוצה קצת לספר מה עומד מאחורי הפרק הזה בעצם?
כן, אני חושבת שכשכל הדבר הזה התחיל, ואחרי שטיפה יצאתי מההלם, אז גם, אתה יודע, עלו לי גם שאלות ברמה האישית, אבל גם שאלות ברמה המקצועית. גם אני, גם אתה מתעסקים בלעזור לאנשים להתמודד עם משברים, להתמודד עם קשיים, ופתאום מגיע מין דבר כזה שאתה לא יודע בכלל איך להתחיל להתייחס אליו. התחילו לי כל מיני שאלות, האם אני בכלל יכולה להמשיך לעסוק במקצוע שלי, האם אני באמת יכולה לעזור לאנשים בכאלה דרמות. האמת שאני עדיין ככה מתלבטת בזה, אבל הרגשתי שאני כן רוצה לבוא ולהגיד כמה דברים שאני חושבת שכמה שמדברים עליהם לא דיברו עליהם עדיין מספיק, ושעם כל הקושי עדיין אני חושבת שכן יש מה לעשות ומה, איך להסתכל על הדברים אולי בזווית קצת שונה, כדי שבסוף נגיע פה לאיזשהו מקום של עשייה, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. איך בעצם, מה הלאה, מה עושים עכשיו?
כן. אני מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת, כי אני בחוויה האישית שלי, אני משהו כמו יומיים אחרי כל האירוע הזה, לא יכולתי לזוז בערך מהמסך של הטלוויזיה. לקח לי איזה שבוע וחצי, באמת, עד שבכלל, לא יודע אם להגיד, הצלחתי להקל, אבל הצלחתי כאילו לגרור את עצמי לעשות משהו שהוא לא קשור לגמרי כל הזמן רק לזה. ממש פשוט לחזור לסוג של לתפקד. וראיתי לי בראש חלק מהדברים שאת אומרת, שאיך יכול להיות שאני אדם שמתעסק במשברים ולצלוח אתגרים ולצלוח משברים, איך אני בעצם לא מצליח לגרור את עצמי, עזבי רגע אנשים אחרים, איך אני לא מצליח לגרור את עצמי לצאת מהסיטואציה הזאת. ואז את יודעת, בשלב כלשהו הבנתי שוב, אלף אלפי אלפי הבדלות, אבל המשבר הזה שאנחנו נמצאים בו, הסיטואציה הנוראית הזאת, היא לא משתווה לשום צרה או אתגר בסדר גודל וקנה מידה שהכרנו, או בכלל שתיארנו. זה הגיוני שאת יודעת, שאנחנו נשאב למקומות האלה של חוסר אונים ואי ודאות וחוסר מוטיבציה וחוסר רצון לעשות דברים ולתקשר עם אנשים.
באמת אני ממש מסכימה בקטע שזה משהו אחר. זה לא דומה לשום דבר שאני או אתה חווינו, וכל מי שחי פה אפילו ב-75 שנה האחרונות לא חווה דבר כזה. זה באמת משהו בלתי נתפס, ולא פלא שלוקח לנו זמן להקל אותו, אבל אני חושבת שאחד הדברים היפים זה שאני ואתה וכל אחד מסביבנו ברחוב שלא עבר את הזוועות הנוראיות בעצמו, מרגיש את הכאב מאוד מאוד, בעוצמה מאוד חזקה על עצמו.
נכון.
וזה מוכיח המון גם על החברה שלנו, וגם על העם שלנו, וגם על האנושיות הגדולה שלנו. כי אני לא בטוחה שבמדינות אחרות, אם היה קורה משהו בצד אחד של ארצות הברית, בצד השני, האלם והדרמה היו כאלה גדולים כמו אצלנו.
נכון.
ובמובן הזה אני גורם להרגיש יותר חלק מהחברה, ויותר להתחבר לאנשים שסביבי כאיזשהו קולקטיב שהוא משותף. זה
זה
הצד יפה של האירוע הזה. אני גם
נכון, נכון.
באמת
אני חושב שאחד מהדברים שבאמת גורמים, לפחות גרמו לי ככה רצון מאוד להתחבר וגם לחוות וגם לקחת חלק בלעזור, זה התחושה בעצם שרגע, שנייה, קרה משהו נוראי ופתאום אני יושב בבית ואני מרגיש, אוקיי, ואני לא יכול לא, 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 אני לא מתגייס לצבא, ואני לא שותף פעיל בלחימה, ואולי כל אחד ואחת מאיתנו מחפש בכל הכאוס הזה של החוסר שליטה, טיפה לעשות איזה משהו שיחזיר את השליטה לחיים שלו, של להרגיש שהוא חיוני, שהוא חשוב, ואני יכול להגיד לפחות בחוויה האישית שלי, שזה מה שאני, זה אחד מהדברים שמאוד מאוד תסכלו אותי, שאני מרגיש שאני לא חיוני, ואני לא יכול לקחת חלק פעיל בכל העניין הזה. חוץ מי כמובן העזרה לאנשים אחרים, היה שם מאחורי הקלעים כנראה גם משהו שהוא התבקש וצעק לי בתוך תוכי. הרצון הזה להחזיר את השליטה רגע, לקחת את המושכות חזרה לידיים ולהרגיש שאני מוביל.
זה אינסטינקט מאוד בריא, וזה טוב שהוא קיים בהמון אנשים, כי באמת מלא אנשים ככה מתגייסים למשימה, שזה זה גם, קודם כל זה גם מנתק אותך מלשבת מול החדשות, שזה כבר יתרון, אבל זה גם באמת מחזיר את השליטה, ואנחנו רואים שהמון אנשים עושים את המהלך הזה של לנסות לראות איפה הם יכולים לעזור ומה הם יכולים לעשות, וזה הולך לכל הכיוונים, ואני... אצלנו ביישוב פתחו קבוצת בייביסיטר להורים שאין להם פתרונות לילדים, אז בנות באות ועושות בייביסיטר בחינם. זה באמת, אין לזה גבולות לאיפה אפשר לתת ולתרום. אז אני ככה, בדברים שחשבתי ככה לקראת מה נדבר היום, אז יש את העניין של, קודם כל, זה שלוקח לנו הרבה זמן לצאת מההלם, נקרא לזה, זה מאוד מאוד נורמלי. אני ככה דיברתי עם בחור שרצינו להתחיל אימון, הוא היה אמור להתחיל איתי אימון בשבוע, ממש אחרי סוכות, והוא אמר לי, אני לא יכול להתחיל את האימון, ולא רק שאני לא יכול להתחיל את האימון, אני מתבייש לספר לך איך אני מרגיש, כי זה לא גברי להגיד איך אני מרגיש.
כן.
ואתה יודע, כי הפחד, גם כשאתה פוחד על עצמך, אז יש בזה גם תחושת קצת לא בסדר, אני פוחד על עצמי, אני לא בעזה, אני לא חטוף, אני לא... מה פתאום אני פוחד על עצמי? כביכול, טילים זה שום דבר. ואמרתי, חשוב לי לדבר על זה כמו שדיברתי על זה גם איתו. זה נורמלי שתרגיש ככה, קודם כל נופלים פה טילים, דבר שני, כל האירוע הזה הוא מאוד מפחיד, אנחנו בסיטואציה מפחידה, אז כן גברי לא גברי, ככה אמרתי, אני צריכה לדבר על זה שזה הגיוני וזה נורמלי להרגיש ככה, ויש פה גם איזשהו ערבוב שהמטפל והמטופל, המאמן והמתאמן, כולנו באותה סירה. זה לא שאני באה לאמן עכשיו
בדיוק.
מישהו על בעיה שהיא בעיה שלו והיא לא נוגעת אליי. זאת גם בעיה שלי. אני מדברת איתו על כמה זה נורמלי לפחד, ואני מפחדת בעצמי. על אותו דבר. אז זה מאוד שונה מהסטנדרט שלנו. אז זה גם נורמלי מאוד לפחד, וזה גם נורמלי מאוד להרגיש, לפחות בשלבים הראשונים, שלא בא לי לעשות שום דבר, כי אני מרגיש המון המון תחושות של, כאילו זה לא הוגן. זה לא הוגן שאני אלך ועשה משהו שהוא נחמד, שאני עכשיו אוכל משהו טעים, שאני, כל דבר שאני עושה, שאני אתקלח, שאני,
יש כל
דבר שאני
הזמן
עושה.
תחושת אשמה כזאת.
תחושת אשמה על זה שאנחנו חיים במקום בטוח וטוב לנו.
נכון.
זאת אומרת, טוב לנו לפחות ברמת התנאים הפיזיים.
כן, הבסיסיים, נכון. כאילו כל הזמן
כן.
באמת, תודה, הסתובבת ברחוב מאיזה יומיים, שלושה ככה, הרגשתי שהבית סוגר עליי, יצאתי להתאוורר כזה בערב, וליד הבית, איפה שאני גר, אז יש כזה בית קפה, ארומה, סניף של ארומה. וכזה אני עובר ליד, ואני רואה אנשים יושבים, ואני אומר כאילו לעצמי, איך זה יכול להיות שאנשים יושבים בבית קפה? כאילו...
גם אני חוויתי את זה בבית קפה, שראיתי אנשים יושבים.
אני אומר, בזמן שאנשים
איך
יושבים
יש
בבית
לכם
קפה...
איך אתם יכולים לשבת ולשתות קפה עכשיו בבית קפה?
נכון, ואני אני, אני עדיין כאילו חצוי במחשבה על זה, אני מבין את הרציונל של אנשים לצאת ולהתעברר ולהמשיך שגרת חיים רגילה, אבל באותו זמן יחסית גם מאוד מאוד קשה לי עם זה. ותודעת, בסופו של דבר יש אנשים שנמצאים במקום אחר, הם בסיטואציות קשות הרבה יותר כרגע, ו... ושוב, אין לי תשובות על זה, אני לא יודע אם למישהו יש תשובות על הדיפמאס הזה.
אז אני אגיד לך, ואני ככה, אני כתבתי על זה פוסט, באמת בתחילת האירועים, ככה הלכתי עם הבת שלי, עם מאיה, ויש לנו איזה מנהג כזה, שאחרי שקונים נעליים, הולכים לחנות גלידה ליד, ראית
גלידה,
בטח
כן.
את הפוסט. והיא רוצה גלידה, ואני מרגישה כאילו, מה גלידה עכשיו? כאילו, את לא, היא לא יודעת, היא בת 5, אני לא שיתפתי אותה במה קורה. אבל אני בלב אמרתי, איזה גלידה, על מה מדברת? איך אני אקח אותה לאכול גלידה עכשיו? זה לא מתאים לי מוסרית כביכול. ובסופו של דבר, באמת לקחתי אותה, ואיך לה גלידה, אני לא יכולתי לאכול. זה היה נתקע לי בגרון, נראה לי, אם הייתי אוכלת. אבל לא, ככל שעבר הזמן, וגם קראתי וגם למדתי כל מיני דברים, אז זה עוד אחד מהדברים, הנושא הזה של תחושת האשמה, של כולנו, כל פעם שאנחנו עושים משהו כיפי, או תחושת הפרופורציות הזה, האלה, כל פעם שקורה משהו רע, וטוב, זה כלום לעומת מה שכבר קרה, היא תחושה שהיא מצד אחד מאוד הגיונית, מצד שני, אני חושבת שאנחנו חייבים להילחם בה. כי, ופה אני רוצה להגיד, מסר מוסרי נקרא לזה. מה זאת אומרת מסר מוסרי? למה זה מוסרי ללכת לאכול, ללכת לבית קפה, או לקנות משהו טעים, או להמשיך לעבוד, או לקדם את העסק, או כל דבר אחר שאנחנו עושים, למה זה מוסרי, חובה מוסרית אפילו, להמשיך לעשות את זה. אנחנו חייבים את זה, מוסרי. כי התפקיד של מי שלא יכול להשתתף בלחימה, זה לשמר את החוזק של המדינה, של המשק, של העם. נניח שבתקופת השואה, היו בישראל אומרים, טוב, באירופה יש כרגע שואה, אנחנו כולנו באבל, נשב ולא נעשה כלום ולא נקדם את ישראל ולא נשתול ולא נזרע ולא ניטע. כשהגיעו לפה הפליטים בסוף השואה, הם לא היו מוצאים פה מקום שיכול לבנות מדינה, הם היו מוצאים פה חורבה. ודווקא בגלל נקרא לזה היישוב היהודי בישראל המשיך להתקיים במקביל לשואה, היה להם לאן לבוא. אני מדברת על איך קיבלו אותם פה ועל מה צריך היה לעשות איתם. היה להם לאן להגיע. כשהם כבר באו, היה פה מישהו שיקלוט אותם, ויתן להם סמיכה, בגד, משהו. בזכות העובדה שפה המשיכו לתפקד ולהתקיים. אז גם אנחנו. אנחנו רוצים שלמדינה שלנו יהיה כסף להמשיך את המלחמה הזאת. אנחנו רוצים שיהיה אפשר לשקם את כל מה שדרוש שיקום ושלום מעט כזה, בסוף המלחמה הזאת. אז אנחנו צריכים לדאוג שהפגיעה במשק, הפגיעה בילדים, הפגיעה בכל הדברים האלה, תהיה הכי הכי מעטה. עם כל זה שכולנו שורטים, ואני בטוחה שיש לי כל אחד את
כן,
השריטות
כן,
שלו.
מדינה בטיפול, מה שנקרא, ממש ככה.
ממש, ממש.
כן, אני חושב שבאמת, את יודעת, אולי הדבר המרכזי זה, כמו שאמרנו, זה להחזיר את השליטה, זה להמשיך לעשות את הדברים שעשינו כמה שאפשר, לפני כל אחד בתחום שלו, בתחום העשייה שלו, ולהבין שאולי באמת זה התפקיד שלנו כעת. זה מה שאנחנו עושים, זה משהו אולי אנחנו יודעים לעשות הכי טוב ויכולים לעשות הכי טוב, וזה המעמד שלנו בכל ה... בכל
ממש,
מה...
עם כל הקושי, זה קשה.
כן, וזה
זה
קשה,
קשה.
וזה עוד יהיה קשה, וזה, את יודעת, עוד... אנחנו כנראה עדיין לא מעכלים את כל מה שקרה, אבל זה גם בסדר, כי זה תהליך, וזה דברים שלוקחים המון 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 זמן, אולי אפילו ברזולוציה של שנים. זה בסדר, אנחנו כאן ועכשיו, אנחנו עושים את מה שכן אנחנו יכולים לעשות, עם כאב, עם צער, אבל גם עם ציפייה ותקווה שבאמת יהיה יותר טוב.
אני מאמינה שהדבר הזה ילווה אותנו כל החיים, ובמובן מסוים זה טוב. אני אתמול ככה הגיעה לפה אחיינית שלי במילואים בצפון, היא קמבצית של איזה גדוד, קצינת מבצעים, והיא הגיעה ככה ל-24 שעות, ואמרתי לה, עכשיו גורל המדינה בידיים של הדור שלך, ואל תשכחו בחיים מה קרה, ואל תיתנו לדורות שאחריכם לשכוח מה קרה, כי ברגע ששכחו מה קרה, זה קרה עוד פעם.
נכון.
ברגע שעברו 50 שנה ממלחמת יום כיפור, הצריבה שהייתה בתודעה לאנשים שהיו פה ביום כיפור נעלמה, אז זה קרה עוד פעם. אנחנו חייבים לשמור את תחושת הערנות הזאת, כדי שזה לא יקרה, ואני חושבת שהצריבה הזאת עוד תיקח הרבה זמן, שאלה לאן לנתב אותה, והנקודה היא לנתב אותה באמת לעשייה. אני חושבת שבאמת מבחינתי, כמה שזה הזוי, הרפרנס שלי הוא שרידי השואה, ואנשים שעברו את זה. ויקטור פרנקל, שכתב את האדם מחפש משמעות, יש לו גם ספר, כן לחיים למרות הכל, והוא עבר 5 מחנות, הוא עבר את אושוויץ, כל המשפחה שלו נספתה בשואה, והוא מתאר איך תוך כדי שהותו באושוויץ הוא מדמיין את החיים שאחרי. זה בעצם מה שהחזיק אותו שם. אז אני חושבת שכולנו צריכים ללמוד ממנו את השיעור הזה, ולזכור שעוד צפויים לנו החיים שאחרי, ואנחנו נצטרך שם הרבה כוחות גם.
לגמרי, לגמרי. טוב, שלא יכולנו לבקש סיום, סיום לפרק הזה יותר טוב, ואולי עם זיק של אופטימיות ויראה ככה לקראת העתיד. אני מדבר בשמי, אבל אני מאמין שזה גם בשמך, שאתם בטח מאזינים לפרק הזה ושמעתם אותו, אבל אם אתם צריכים איזה סוג של עזרה או כל דבר שאני או ריק יכולים לסייע, כמובן, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפרטי ולא בפרטי, במדיה החברתית, באתרים שלנו, כל דבר שנראה לכם שאנחנו יכולים לסייע ולעזור, אז נרגע יותר מנשמח, נכון?
ממש ככה, בהחלט.
וזהו, ואנחנו מחבקים את כולם ושולחים אהבה לכולם, מצפון ועד דרום, ומקווים ש... הפרק הזה עזר לכם אפילו במקצת, או זרק אתכם אולי קצת לסוג של אסקפיזם, או נתן לכם משהו, ואם כן, אז תשתפו אותו כמובן עם עוד אנשים שכנראה בתקופה הזאת יש לא מעט כאלה שצריכים אותו. אז זהו, ריקי, עוד דבר, עוד משהו ככה לקראת סוף.
רק שיהיה בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן. יאללה, תודה רבה.
תודה.
ביי ביי.